ערב טוב לכולם, אנחנו חוזרים ללימוד שלנו בספר הכוזרי אחרי הפסקה ארוכה, הפסקה שהייתה בגלל איזשהו אירוע מאוד מאוד חשוב לכל תושבי פריס והסביבה. אבל היום אנחנו חוזרים ללימוד ואנחנו בספר הכוזרי במאמר ראשון בפסקה פסקה ג', אנחנו לא סיימנו את הפסקה הזאת. ועל מה דיברנו? השאלה ששאלה מלך כוזר, זה לא באמת שאלה, הוא פשוט הביע את ההתפעלות שלו, הוא אמר, הפלגת בדבריך החבר. על מה? על מה, וואו, מה שאתה אומר זה וואו? כי החבר אמר לו, תשמע, עם ישראל הופיע בפלופ, הופיע פוף. כמו שהתורה הופיע פוף, גם עם ישראל הופיע פוף. ואז הוא אומר, וואי, איך זה יכול להיות? ואז החבר התחיל לספר לו כל מיני דברים. ואז ביררנו על זה לפני שבועיים, אז אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל בעצם מה הוא אמר? הוא עשה להם, הוא עשה לו את תולדות עמנו. מאיפה זה הגיע, אברהם, יצחק, יעקב, ואז פתאום הוא התחיל לדבר על מצוות שקיבלו אבותינו לפני מעמד הר סיני. ולכן יש לנו פה קושייה. כי הרי מה שהוא אומר, זה מתנגד למה שהוא לכאורה אמר. כי הרי הוא אמר שזה הופיע בפוף, ואז פתאום הוא אומר, לא, אבל יש דווקא לא פופיות, יש הדרגתיות. גם עם ישראל לא הופיע ככה פוף, אלא יש השתלשלות של שם ועבר, ושל הזהות העברית, עד שמופיע אברהם ויצחק ויעקב. לכן זה לא הופיע בפוף. ובאותה מידה, התורה, גם היו מצוות לפני שבא משה ונתן תורה לישראל. וביררנו אז את המחלוקת בין הרמב״ם ורבינו סעדיה גאון, האם אנחנו מחויבים למשל בברית מילה, בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, או בגלל שזה כתוב בספר ויקרא. אז זאת המחלוקת. לפי אחד, אנחנו מחויבים בגלל ספר ויקרא, שרק מה רק בגלל שמשה חזר על זה בתורה, אז זה מחייב אותנו, או שאתה אומר, לא, אנחנו כבר היינו מחויבים מאברהם, ומשה הוסיף מצוות כדי להגיע לתרי"ג מצוות. אז שאלנו, אז איך אתה מסתדר עם עצמך? כי בעצם אמרנו, בוודאי שזה הופיע בפוף. מה? המסוגלות לתת את התורה ולקבל את התורה, זה הופיע פוף. איך במציאות זה מופיע? זה מופיע לפי הנתונים של המציאות. באותה מידה, עם ישראל נברא עוד לפני שנברא העולם. כן, אומרת הגמרא ששבעה דברים נבראו לפני בריאת העולם. ו... שנייה אחת, אני שם את זה על שוקייס. יאללה. אז למה זה ככה? כי הנתונים הם שונים. אז גם מבחינת עם ישראל זה הופיע איך שזה הופיע במציאות, וגם מבחינת התורה זה הופיע איך שבני האדם, זאת אומרת הזהות שאמורה לקבל את דבר השם, היה מסוגל לזה. בהתחלה זה היה מופנה לכל האנושות, אחרי שהאנושות נפלה בשלושת העבירות החמורות, שזה דור המבול, מגדל בבל וסדום ועמורה, אז הקדוש ברוך הוא אמר זה לא יעבור דרך האנושות כי הם יותר מדי נפלו, אז אנחנו נייחד בינתיים זהות אחת שדרכה הרעיון הנבואי יעבור דרכו. אוקיי? בסדר? אז זהו. אז, ולצורך זה הוא עשה את כל ההשתלשלות של כל הסיפור. אוקיי. אז בסדר. אז אנחנו נתחיל בפסקה פ' ד', בעצם סיכמנו עכשיו את כל הפסקה פ' ג', אז עונה על זה הכוזרי, ברור הדבר כי כל זה פעולת העניין האלוהי. תורה שניתנה במופתים כאלה, חובה על כל רואיהם לקבלה. כי בלב איש מהם לא יעלה ספק כלשהו. פן יש בזה מעשה כשפים או אחיזת עיניים או פועל הדמיון. בעצם, שנייה, כי בגלל שלא חזרנו על כל הפסקה, אני לא בטוח שזה ברור. ברור, פסקה פ' ג', אתם רוצים נחזור עליה? אתם רוצים שנחזור לקרוא אותה? היא ארוכה. זהו, אז תמצאתנו, זה פשוט, הוא עושה לנו את השתלשלות הדברים כדי להגיע לסיפור מעשה יציאת מצרים. בסדר? בסוף הוא מגיע לזה שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. הוא מספר את כל הסיפור. בעצם הוא עושה תמצית של ההגדה של פסח. בסדר, הוא אומר, ולבסוף בנפשם במות להם ברגע אחד, בחצות הלילה, יקר בכל משפחה וחביב ביותר, כל בכור, ואין בית אשר אין שם מת, חוץ מבתי בני ישראל, ואחרי זה קריאת ים סוף. אז הוא מספר את כל הסיפור של יציאת מצרים. על זה עונה המלך כוזר, זה ברור מה, אי אפשר לחלוק עליך. למה אי אפשר לחלוק עליך על המעשה שאתה מספר?
כי יש עדויות.
מה אתה רוצה? איך? מה? איזה עדויות זה שיש שיצאנו ממצרים? לא משנה בתקופה שלהם. כנראה שבתקופה שלהם אף אחד לא מעלה כשאלה האם בני ישראל יצאו ממצרים. למה? כי באמת, איך יכול להיות שפתאום אתה רואה, אגב, גם בחפירות ארכיאולוגיות, היום אנחנו מוצאים, איך אתה רואה חפצים מצריים בקרב ארץ כנען, איפה שעברו בני ישראל, דווקא בתקופה שהם הגיעו לארץ. אין זה, אלא בגלל שכנראה שהם לקחו את זה ממצרים איפשהו. לא היה אמזון, לא היה אי-ביי. אז אם אתה מסתובב עם... אין שום בעיה. אין שום בעיה. זה יכול להיות. אם כך, אז אתה תמצא אותה בכל מיני מקומות. אבל אתה לא מוצא אותה בכל מיני מקומות, אתה מוצא אותה דווקא במקומות איפה שדווקא מחנה בני ישראל נמצא, בדיוק בזמן, בתקופה שהתורה אומרת שהם יצאו ממצרים. זאת אומרת, אם יש להם פתאום דברים מצריים. עכשיו, זה לא רק תכשיטים, אלא מנהגים. הנה, למשל, נביא לכם דוגמה. אנחנו עכשיו עברנו לחודש ניסן, ויש לנו חודש אלול, ותמוז, ואדר, ו... שזה לא רק שמות בבלים, זה שמות של אלילים, אלילים בבלים. זאת אומרת, אם זה קר, זה ברור שעם ישראל היה בבבל. או מתחת השפעה בבלית. בסדר? כי אם מלא לא, אז אתה לא מקבל את השמות הללו. בתורה לא כתוב תמוז. זה כתוב, החודש החמישי. בסדר? לכן, לפעמים ההוכחה של העדות, זה פשוט, אתה רואה?
הקיום,
כן? לכן הוא אומר, אני לא, אין לי פה קושיה על זה שאתה מספר ש... אלא, מה הוא אומר? הוא אומר, ברור כדבר, כי זה פעולת העניין האלוהי. תורה שניתנה במופתים שכאלה, חובה על כל רועם לקבלה, כי בלב איש מהם לא יעלה ספק כלשהו. פן יש בזה מעשה כשפים, או אחיזת עיניים, או פועל הדמיון. אבל שנייה, מי דיבר איתו על תורה? אף אחד לא דיבר על תורה.
מי זה אומר את זה?
המלך כוזר הוא אומר, וואי, סיפרת לי את כל הסיפור, וואי, ברור שתורה כזאת. כי הרי, שוב, מה השאלה? שאלה הראשונה של מלך כוזר היה, טוב, תספר לי על התורה שלך. ואז הוא אומר לו, תשמע, התורה שלי, אין לי מה הרבה לספר, זה הגיע בפוף. מה אתה אומר, זה הגיע בפוף? כן, תראה, השתלשלות סיפור יציאת מצרים. על זה הוא אומר, וואי, תורה כזאת, ברור. אבל הוא לא דיבר איתו על תורה? הוא עוד ידבר על התורה, על מעמד הר סיני, אבל בינתיים הוא לא דיבר על זה. מכאן אתה מבין שתמיד רבי יהודה הלוי עושה ככה, כדי שתבין מה היהדות אומרת, אז קודם כל הוא מציג בפה של מלך כוזר, ההבנה הלא נכונה של היהדות. ופה הוא מספר לו על מעשה שחרור לאומי, עם ניסים. הניסים של הקדוש ברוך הוא. וההוא ששומע, הגוי, אומר, טוב, זה התורה שלכם. כי זה מה שהוא מבין. מבחינתו, תורה, זה ניסים, מעשה כשפים. זה מה שהוא מכיר, הוא היה עובד עבודה זרה. לכן זה כל מה שהוא מכיר. אתה מספר לי עכשיו שהאל שלך הציל אותך ומכות מצרים וקריאת ים סוף. טוב, תורה כזאת אי אפשר להכחיש. אבל זה לא תורה. בסדר? אבל הוא מבין את זה ככה. כי בנפש האלילית, מה עושה עליך רושם? הכוחות, כן. למה אצלנו זה לא עושה רושם?
כי יודעים שקיים.
ואז?
אז בסדר, זה כאילו...
ואז יכול להיות שיש מישהו שיודע לשלוט על הכוחות, ובעצם הוא רק קוסם. בסדר? יכול להיות קוסמים טובים. מה? זה עושה עליי רושם? מישהו שעושה קוס פוקוס זה עושה לך רושם?
לא, אבל היו תקופות שכאילו בנינו שזה כן עשה
חושם. היו תקופות שהיינו ילדים קטנים.
שהיום, כאילו, בדור שלנו זה לא עושה רושם,
ופעם
זה היה?
מתי זה עשה רושם? מתי התרשמנו מניסים?
סתם, דוגמה של אליהו הנביא, בהר הכרמל.
בהר הכרמל, אף אחד לא מתרשם מהנס. לא, לא היה נס שם. היה התגלות.
אוקיי.
אז זה משהו אחר.
אבל דרך...
לא, 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 זה משהו אחר. בדיוק על זה...
דרך משהו שיוצא דופן.
יוצא דופן, אבל מה ש...
זה, ש...
זה שהאש ירד. הרי מה הם חשבו שיקרה? כהני הבעל. הם חשבו שהאש ירד להם. זאת אומרת שזה שאש יורד,
זה לא עושה.
זה לא
נס.
יכול להיות שזה נס, אבל כנראה שזה לא מה שעושה להם את זה. כי הרי זה יכול להיות אצלך, זה יכול להיות אצלנו. הבטל זה בוא נראה. מי מצליח להוריד את האש?
אוקיי, בסדר, אבל דווקא זה הייתה הוכחה שהשם הוא האלוהים.
בצד שלנו. זאת אומרת, אנחנו...
אז זאת אומרת שהשם משתמש במשהו...
בדיוק, בדיוק. הוא משתמש, לא, הוא משתמש במשהו, האם הוא יעשה עליך רושם גדול שאתה תחשוב שזה מה שעושה את זה או לא? שוב, כהני הבעל, הם כולם עובדי עבודה זרה. אז הם קיבלו את העניין הזה. שאצל עובדי עבודה זרה עובדים על פי מה שנקרא פירוטכניקה. בסדר, הבן אדם יודע לעשות זה הוקוס פוקוס, זה עושה עלינו. השאלה אם עלינו זה עושה משהו. הרי זה שאליהו מוריד את האש מהשמיים, זה לא עושה לו כלום.
לאליהו.
וגם למאמיני השם.
אז למה העם כאילו בסוף כאילו...
כי הם עובדי עבודה זרה, אז צריך לדבר איתם בשפה שלהם. אגב, זה עבד או זה לא עבד? לא עבד שום דבר. יומיים לאחר מכן חזרו כולם לאותם שטויות.
איזה
אמרת שחלקית? חלקית, חלקית, כן? אז במילה, זה לא עובד. כי באמת, מי שמתרשם מהוקוס פוקוס...
זה לא ממשיך, אבל זה עובד במקום.
חבל. כי עוד פעם, יכול להיות שזה סתם קוסם טוב. והרבה הרבה אנשים, לצערנו, נפלו. בגלל שהם הלכו אחרי אנשים שידעו להשתמש בכל מיני כוחות, או שהיה להם כל מיני אינטואיציות, ובגלל זה אנשים נפלו לאן שהם נפלו. כל אותם אנשים שהלכו אחרי שבתאי צבי, אין לי שום ספק ששבתאי צבי היה בן אדם קריסמטי. בואו לא נדבר על שבתאי צבי, כל אותם אנשים שהלכו אחרי ישו. אין לי שום ספק שישו היה קריסמטי, ואפילו יכול להיות שהיה לו כוחות. לא כזה מטריד אותי. ובגלל שהוא דיבר עם עמך, ממש של העמך, הרי איפה הוא הצליח לפעול אותו ישו? האם הוא הצליח לפעול בניו יורק?
לא, ברום.
ברום? הוא לא נגע ברום.
לא, אבל כאילו אחר כך...
אני מדבר הצליח... עליו, אני מדבר עליו. לא מדבר על פאולוס ולא מדבר על הנצחות אחר כך. אתה צודק, שאצל אחר כך, כשהם מכרו את הנצחות, אז זה לא, לא, דווקא לא ברומא, זה לא ככה עבד. אם אתה רוצה ללכת לזה... אז תלך יותר במאה ה-16-17, ברגע שהתחילו ללכת לעולם החדש, לאמריקה הדרומית, גם הצפונית וגם לאמריקה הלטינית, וכשהתחילו לעשות גיורים המונים של השבטים שם, ועוד יותר במאה ה-18 ובמאה ה-19 ואפילו בתחילת המאה ה-20, אז שם באמת הכמרים כשבאו, באו ולעשות הוקוס פוקוסים, שזה לא היה הוקוס פוקוס, אלא רק טכנולוגיה, שלא היה לשבטים הברברים, ולכן זה עשה להם רושם גדול. אבל אני אומר, אותו ישו, לפי מה שמסופר שם, באבנגליון, איפה הוא הצליח לעבוד? לא בניו יורק, וגם לא בניו יורק שלו. הרי הוא חי בגליל, ושם יש עיר גדולה ומרכזית, איפה שהוא גדל, קראו למקום הזה.
נצרת.
וכשהוא מנסה לעשות דבר תוירה בנצרת, ומתחיל לפרוס את המשנה שלו, מה עושים לו? רוצים להרוג אותו. כי אתה אומר שטויות, זה לא יהדות מה שאתה אומר, יאללה, לך מפה, ורוצים להרוג אותו, והוא חייב לברוח. ואז איפה הוא הולך? לכפר נחום. לא, מסביב הכנרת, וזה כפר של דייגים, שאולי היו שם איזה 20 משפחות, בסך הכל. ושם זה עובד. למה? כי יש את העיר הגדולה, שאנשים קצת יותר מלומדים, ויש את הכפר, שם נידח, אז שם זה עבד. בסדר? אומר הרמב״ם, בהלכות יסודי התורה, בפרק שמיני, שכל האותות שעשה משה במדבר, לא באו כראיה על הנבואה. כי המאמין על פי האותות, יש בליבו דופי, שאולי יעשה האות בלט וכישוף. זאת אומרת, מי שמאמין בגלל ניסים, הוא טמבל. פשוט. כי יכול להיות שזה בכלל לא באמת נס, אולי זה רק כישוף, אולי זה בן אדם שיודע טוב 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 לנתח דברים ולהשתמש בטכנולוגיות שאנשים אחרים לא מכירים. לא יודע אם הבאתי את זה פה, אבל אני בטוח שהבאתי את זה פה. הדוגמה, אני מאוד אוהב את הדוגמה הזאת.
הסינית?
לא, 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 תמיד אותו דוגמה. בהרפתקאות של טינטין. אתה מכיר את טינטין? נכון?
הרפתקאות.
לא הכרת, אה? בהרפתקאות של טינטין, אם אני לא טועה, זה הפרק טינטין, כשהוא במקדש השמש, טמפל דו סולי, ושם קורה כל מיני עלילות, והם נתפסים על ידי האינקאים שם, ושמים אותם בכלא, וגוזרים אותם גזר דין מוות. אבל גם הוא וגם קפטן הדוק וכולם. אבל נותנים להם בחירה, הם יכולים לבחור את יום מותם. זה מאוד נחמד. אז בקל, בתא, איפה שהם שמים את כולם, אז טינטין רואה איזה חתיכת עיתון. ואז הוא רואה בחתיכת עיתון שעוד יומיים בשעה 12 מצופה, דווקא פה באמריקה הדרומית, מצופה ליקוי חמה מלא. אקליפס דה סולי. אז הוא אומר, אני רוצה שנמות עוד יומיים בשעה 12. אז הוא אומר, סבבה. ואז הם כולם מגיעים, ככה קצת לפני 12, ושמים אותם, ככה קושרים אותם על, 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 על העצים, ועוד מעט הולכים להדליק את האש, והם שם עובדי אלילים, הם עובדים את האש, קוראים לו הפק שקמק. ואז פתאום טינטין ב-12 מינוס דקה, מסתכל לפק שקמק ואומר, או פק שקמק, אתה לא רוצה שאנחנו נמות. זה טעות. אנחנו סבבה, אנחנו אוהבים אותך. תראה לכולם שאתה לא חפץ במותנו. ואז 12, ליקוי חמה מלא, ואף אחד שם לא מבין מה קורה. וואי, הפק שקמק מקשיב לו. ואז הוא בלחץ המלך שם שלהם, ואומר לו, טוב, תעשה משהו, אתה בסדר, הבנו, הבנו, אנחנו לא נהרוג אותך, תעשה משהו. הוא קרא בעיתון שהליקוי יארך 3 דקות, ואז הוא אומר, אחרי 3 דקות, הוא אומר, טוב, 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 בסדר, הם הבינו, אתה יכול להירגע. ואז זה עשה להם רושם גדול, בעוד שטינטין רק היה לו את האינפורמציה שעוזר. אז לכן, אומר הרמב״ם, מי שמאמין בגלל ניסים שכאלו, אגב, פה זה סתם, זה לא נס, אבל יכול להיות גם בן אדם, יודע לחולל ניסים באמת. אבל זה סתם שימוש בכוחות. אוקיי? לכן, אני תמיד אומר, לא זכיתי או לא זכיתי, כן, אבל כשגדלתי לא היה חבדניקים במקום שגדלתי בו, אז לא היה לי מישהו שליח חבד שכל הזמן מספר לי סיפורים של הרבי. בסדר? את הרבי מלובביץ' שמעתי עליו, אבל לא למדתי שום דבר ממנו. וגם שמעתי עליו, אבל רק שמעתי עליו, לא הייתי דתי ושום דבר. הכרתי את הרבי בארץ, בישיבה. בגלל שבישיבה היה מישהו שהיה חבדניק, ואמר לי, אתה רוצה ללמוד קצת דבריו של הרבי? אמרתי, טוב, מה יש לך להציע? אז היינו לומדים פעם בשבוע, שיחת השבוע, על פרשת השבוע של הרבי מלובביץ'. מרתק. אז התחלתי להכיר את הרבי מלובביץ' דרך תורתו. ואז שמעתי שיש מלא סיפורים גם עליו. אבל מה עושה אותו גדול? הסיפורים שמספרים עליו? שהוא עשה ניסים על ימין ועל השמאל? לא. הגדולה של הרבי מלובביץ' זה, לא יודע, תורת מנחם, נראה לי זה 90 ספרים, משהו כזה. זה כל התורה שהוא השאיר. אני מדבר על הרבי, אבל זה נכון על כל רב שאתם מכירים ממנו שהוא עושה ניסים, שהוא עשה ניסים. בסדר? לכן, החבר אומר, בסדר, זה תורה גדולה? לא, זה לא תורה. בסדר? אז ממשיכים בדברי המלך כוזר, הוא אומר, כי אם הים ויבקעו ואברהם בתוכו לא היו כי אם פרי דמיונם, הרי שאף יציאתם מעבדות ומוץ משעבדיהם לקיחת של עלם וישאר ממונם בידיהם, לא היו כי אם בדמיון. וסברה כזאת אינה כי אם עיקשות של אפיקורסים. בסדר, אומר המלך כוזר, אני, כמו שאמרנו, בסדר, אני לא יכול להתכחש בזה שיצאתם ממצרים ושיצאתם מעבדות לחירות, הרי ידוע שהייתם עבדים וידוע שאתם כבר לא, אז ברור שקרה משהו באמצע. בסדר? אז אוקיי, על זה עונה החבר. ואחר הדברים האלה שסיפרתי לך, את כל הדברים של יציאת מצרים, אחר הדברים האלה ביגיע בני ישראל למדבר, מקום אין זרע הוריד להם, אלוה, לחם מן השמיים. יום יום, חוץ מיום השבת, לחם שלא היה כמו בעולם עד אותה שעה, ואותו אכלו 40 שנה. וואו. על מה הוא מדבר?
Yes.
איזה?
אמן.
אמן. מאוד מאוד חשוב להבנת מה זה היהדות. על זה, זה השאלה, כן? מה זה היהדות?
בסדר.
אז אתה יכול להגיד שזה לפי סדר, אבל למה, הוא לא הולך לספר את כל הפרטי פרטים של ספר שמות. אז למה הוא מתייחס דווקא לזה?
לא, כאילו כאן זה מוזר, כי הוא מוסיף, הוא מוסיף תשטוש.
איזה?
הוא מוסיף כאילו עוד נס. אמרנו לפני זה שנס זה לא...
זה נכנה, אני מבין מה שאתה אומר. אני אומר, למה הוא מספר עוד נס? אז אמרנו, כמו שבפעם הראשונה הוא לא סיפר על נס, הרי מה המטרה של החבר לספר לו את תולדות יציאת מצרים? מה הוא מנסה להסביר למלך כוזר? אתה חושב שהיהדות זה דת. אני כבר אמרתי לך, זה לא. אלא מה?
זה עם.
זה עם, זה סיפור לאומי. זה הסיפור שלנו. לכן אני מספר לך את תולדות יציאת מצרים. מסתבר שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו דרך ניסים. אבל אם הוא היה מוציא אותנו דרך, לא יודע מה, הסכמי שלום פרלמנטריים ו, 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 ולא יודע מה, זה גם היה עובד. זה שזה עבר דרך ניסים, זה עבר דרך ניסים, אבל מה שחשוב זה שתדע שיש זהות שקוראים לה עם ישראל, שזה העניין. לכן, הוא לא מספר לו כדי לספר לו ניסים. אז אם הוא מספר לו פה את סיפור המן, כנראה זה, כשהוא עושה את זה כדי שנבין עוד משהו במה זה עם ישראל. כנראה שהמעשה המן זה מה שמברר מה זה באמת עם ישראל. איך מעשה המן מברר מה זה עם ישראל? אז זה רבי יהודה הלוי חושב שאתה כבר יודע. אז אני אזכיר לעצמי.
הוא לא מזכיר
אותו? לא.
הוא
פשוט זורק. זהו, הוא סיים לדבר על המן. אבל אתה אמור לדעת. אז מה הסיפור? מכירים את המן, נכון?
כן.
מכירים? לא המן ההוא. המן ההוא. הקדוש ברוך הוא הוריד לכם מן השמיים. כך הוא אמר למשה, תגיד לבני ישראל, אני עכשיו מוריד לכם לכם מן השמיים. עכשיו, אלו ההוראות. כל יום אתם באים לקחת מה שאתם צריכים לאותו יום. שום דבר לא נשאר במקרר. בסדר? אסור לשמור במקרר. ובנוסף, ביום שישי, אתם לוקחים
פעמיים.
בסדר, משה? הבנת? כן, הבנתי. יאללה, רוץ. ואז משה עולה לבני ישראל, ומה אומר להם? אומר, טוב, חבר'ה, בשורה מטורפת, ממחר בבוקר, לא תאמינו, יש מן. מה? מה זה? אגב, למה הם קראו לזה מן? אה? כן. כן. לא בדיוק, כי הוא לא היה בלגי, אבל בכל מקרה. זה כבר רחוק. זה כבר רחוק. מה שלא יהיה, כן, זהו. הם קראו לזה מן כי...
מן השמן.
לא.
לא, מן הוא.
כמן הוא. זאת אומרת, והם קראו לזה מנהו, כי לא ידעו מהו. אמרו מה זה. בסדר? אז קיצור, אז אומר משה, טוב, יש מן, לחם שיורד מן השמיים, עכשיו תראו מה צריך לעשות. לוקחים כל אחד למה שהוא צריך להיום, לא משאירים עד מחר. טוב, מה עושים בני ישראל?
לוקחים לכל השוקרים.
לוקחים ושמים מוחד בתיקים במקרר ומה שאתה לא רוצה. ואז מה קורה למחרת בבוקר? וירום תולעים ויבש. טוב, אז רואים שזה לא עובד לשמור. טוב, אז עושים מה שמשה אומר. ואז מגיע יום שישי. ומה הם עושים? לוקחים כפול. למה?
למה?
אבל זהו. שאם אתה מסתכל בפסוקי התורה, אמנם הקדוש ברוך הוא אמר למשה שזה מה שצריך להגיד לבני ישראל, אבל משה לא אמר להם. הוא אמר להם רק את האינפורמציה הראשונה, ולא את השנייה. יוצא שהוא לא אמר להם שצריך לקחת פעמיים ביום שישי, אבל הם לקחו. ואז ברגע שהם לקחו ויש טינקרים שבאים להגיד למשה, הם לקחו, אומר משה, אופס, הוא אשר דיבר השם. זה באמת נכון, זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא אמר, אני שכחתי להגיד לכם. ואם כבר אתם פה, מחר זה שבת, אל תלכו לקחת. אז מה עושים למחרת? יוצאים לקחת. זאת אומרת, המן מברר לנו שתי דברים. הראשון, שרצון השם מתגלה דרך עם ישראל. זאת אומרת, אתה רוצה עכשיו להסביר לי, אני רוצה להסביר לך מה זה התורה, מה זה עם ישראל, מה זה ההתגלות, תדע לך, שאי אפשר לדבר על התגלות בלי שתבין את הזהות שאליה מופנית ההתגלות. והזהות זה עם ישראל. מה יש לה מיוחד לעם ישראל? הזהות הפנימית של עם ישראל זה לעשות בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. זה עם ישראל. כשאתה אומר לו מה לעשות, זה עם קשה עורף. אז קשה לו להקשיב, הוא לא מקשיב. אבל כשאתה לא אומר לו מה לעשות, ואתה סומך עליו, תסתכל, הוא יעשה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. בדיוק ככה. איך עשית? נו, שאני אעשה. הרי, אין דואה או דו דואה?
דו, שמי.
כמצא? כמצא?
שכה,
שבחי לא, לא. שסה. טוב, נו, שיהיה.
שסימן פסקי סיקה, כרבוד.
לי יש שאלה, אבל.
אתה
אומר שבעצם...
אגב, רק שתבין, אנחנו די טובים בינתיים בליגה.
בליגה של ההודים?
לא, 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 בליגה, באמת, אנחנו לא רחוקים מפריס.
כן, אבל בינתיים טובו, תודה,
תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, לא, זהו, זהו, עודתה, עודתה, כן. מה אתה אומר?
שאלה היא כזאת, אתה אומר שרצון השם מתגלה דרך...
עם ישראל. כן.
עכשיו... לנו, כשמסתכלים על זה לאחור, אנחנו מדמיינים שאיזושהי סיטואציה שבה כל עם ישראל אחד וכולם עושים כמשה. או לא כולם, אבל עדיין זה לא מסובך כמו שזה היום. היום הפילוג בעם ישראל הוא מטורף. ואם אתה נותן לעם ישראל לעשות מה שבא לו, בטוח שזה לא יהיה מה רצון השם.
אתה אומר זה, אתה אומר בטוח זה לא יהיה, אני אומר הפוך, אני אומר בטוח זה כן יהיה, עוד יותר, דווקא בגלל שיש פילוג. אם יש פילוג כזה גדול, ועל נושא אחד יש קונסנסוס, זה אומר עוד יותר שזה גילוי הרצון. דווקא בגלל שיש פילוג. הנה, לא היה לך פילוג יותר גדול מאשר הגלות. ועם ישראל החליט שהגיע הזמן לחזור לארץ. מישהו אמר לו? לא. החליט שזה הזמן.
אז שאלה שלי כזאת שם, אז, לא היה, היה פילוג בעם?
מה? תגיד מה, אתה רציני? מה שנקרא פינץ, מה שאנחנו היום ליד זה. לא, באמת.
אוקיי, אז שם כאילו רצון העם...
רצון העם היה ביטוי של רצון השם. הקדוש ברוך הוא רצה שהגאולה תתחיל. ועם ישראל גם רצה להיגאל, הוא לא ידע, הוא לא קרא לזה ככה. אבל זה מה שזה יצא.
זאת אומרת, למרות הפילוג שהיה שם, על זה הם הסכימו.
בדיוק, זה דוגמה. ואגב, זה הלכה, אני לא... זה הלכה מפורשת בשולחן ערוך. אם הלכה רופפת בידיך, אומרת התורה לרבנים, אם בנושא מסוים הרבנים לא מצליחים לחתוך ולהגיד זה ההלכה, אז מה צריך לעשות?
פוסים לפי הרוב.
פוק חז... לא, זה אם יש לך סנדרין.
רפרנדום.
אם יש לך סנדרין, אז אוקיי, אני חושב ככה, אתה חושב ככה, בוא נצביע. הולכים לפי הרוב. אבל אם... או, זה משהו... זהו. לא, זה לא קשור לרוב. זה לא קשור, פה אתה לא הולך לרוב, אתה לא יכול לעשות רוב בעם.
כן, אבל העם זה הרוב.
אז בדיוק. זאת אומרת, אם הרבנים לא מצליחים להגיד מה ההלכה, אז פוק חזה מהם הדבר. תצא ותראה מה העם עושה, זה ההלכה. והם לא שאלו את הרבנים, אבל יש קדושה ואינטואיציה של רוח הקודש בעם ישראל. בסדר? לכן, המן זה מה שזה בהם לגלות. כשאתה לא אומר להם מה לעשות, הם עושים בדיוק מה שצריך לעשות. אוקיי? זה דבר ראשון. דבר שני, שמתגלה במן, זה מה? הדבר השני שמתגלה במן, זה האיסור הזה שמתוסף. ברגע שהוא מגלה, שמשה מגלה את הנושא הזה שביום שישי תביאו פעמיים, כי בשבת לא ירד, ואז מה הוא אומר? הוא אומר, אל יצא איש ממקומו ביום השביעי. ובזה הוא מגלה פה את יסוד השבת. וזה העניין השני, תראו מה הוא אומר. אומר מר כוזר, וגם מופת זה אין להקריש, שהרי לשש מאות אלף איש ולכל הנלווים עליהם, ירד המן 40 שנה. ואף גם זאת, מה שהמן היה יורד כל ששת ימי המעשה וביום השבת לא נכלה, שימש מופת המחייב את כל רועב לקבל עליהם את חובת השבת בערותו, סליחה, כי העניין האלוהי כאילו דבק בה בשבת. זאת אומרת, אומר מלך כוזר, אני גם, מה שאתה מספר על המן, זה ברור שזה אמת, הסיפור הזה של המן, כי הרי 600 אלף אנשים, הם המעידים שזה מה שהם אכלו 40 שנה. עדות זה דבר חזק. בסדר, אנחנו עושים הרבה דברים על פי עדויות. אתה מתחתן על פי עדים, אתה הורג אנשים על פי עדים, זאת אומרת, אתה סומך על האנשים שהעדות היא חשובה. בסדר, אז עוד יותר, אם יש 600 אלף שאומרים אותו דבר. אוקיי? ואז אומר החבר, קדושת השבת נתגלתה לו בזה בלבד. כי אם גם בכך שהעולם נברא בשישה, ימים. ועוד מקור אחר לה, ועליו אני בא לדבר כעת. זאת אומרת, הוא אומר, יש כמה מקורות לשבת, גם הסיפור הזה של המן, גם את זה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. מה הוא משווה? בגלל שמה שנאמר במן לגבי שבת, זה בדיוק מה שנאמר על בריאת העולם. שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, נכון? איך הוא עשה? אנחנו זוכים, דיברנו על זה. איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם?
בדיבור.
בפוף, בדיבור, סבבה, אבל בפועל, הוציא אותו. הוציא אותו מעצמו. נכון? שנקרא סוד הצמצום של המקובלים. אבל בלי המקובלים, בראשית, ברא. ברא החוץ. בסדר? הוציא את העולם בחוץ. לכן, אם זה מה שהוא עשה, אז זה מה שאני אסור לי לעשות בשבת, כדי להתבטל למה שהוא עשה, והוא שובט, אז אני גם צריך לשבוט. בסדר? לכן, אומר במן, אל יצא איש ממקומו ביום השביעי. כי זה בדיוק העניין של השבת, לא לצאת מן המקום, לא לצאת מרשות לרשות, כי זה בדיוק הפעולה שהקדוש ברוך הוא עשה כדי לברוא את העולם. אז אם בשבת אתה שובט מהפעולות, אז אתה צריך לשבוט מהפעולה הזאת. אוקיי? סבבה? לכן הוא אומר, אם כי מן העם אשר המופתים האלה בכל אשר הודיע משה עליו השלום, עוד נשאר ספק בליבן. בסדר, אז הראיתי לך עכשיו מה זה עם ישראל. הבנת, אנחנו הזהות שאמורה לקבל את דבר השם, כי אנחנו מחוברים. אז הוא אומר, בסדר, אבל עכשיו שסיפרתי לך את כל הסיפור, שיצאנו ממצרים והיו ניסים כאלו ואחרות, עדיין יש שאלה. זה החבר אומר, עדיין יש שאלה. האומנם ידבר האלוה עם בשר ודם? מה יכול להיות שהקדוש ברוך הוא, שהאל מדבר עם בשר ודם? אולי אין התורה באה בראשיתה כי אם מדעתו של אדם וממחשבתו, ורק אחר כך באים הערה והסיוע מאת האלוה. מה אתה אומר? שהתורה הזאת היא תורה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו? אולי זה לא. אולי זה פרי של איזה אדם חכם, ואז בא לו סיוע, עזרה מלמעלה. אבל אולי זה לא בא מאת השם? נו, שמעתי, לא יודע מתי הוא עשה את זה, שמעתי היום בלילה, באיזה 4:30 בלילה, בבוקר, שמעתי רעיון באקדם עם הרב שרקי, על השאלה, איך אתה מתייחס למה שבגץ עשה, ושהוא מכיר גיורים רפורמיים וזה, אז הוא... טוב, כהרגלו בקודש, הוא אמר דברים נפלאים, אבל חלק מהדברים שהוא אמר, זה שבוודאי שלא על בגץ לקבוע את ההלכה, זה בכלל אין שאלה. הוא אומר, יש שאלה אחרת, שהיא שאלה הרבה יותר חשובה. אף אחד לא יכול לקבוע מי זה עם ישראל, מלבד עם ישראל. עם ישראל, הוא מחליט מי זה הזהות של עצמו. ועם ישראל הוא אורתודוקסי. זה לא אומר שכולם דתיים? לא, בוודאי שלא. אבל גם החילוני הישראלי, לאיזה בית כנסת הוא לא הולך?
לליברלים.
לא, מה פתאום? כשאתה שואל אותו, אתה הולך לבית כנסת? הוא אומר לא. נכון, הוא חילוני. אבל לאיזה בית כנסת הוא לא הולך? האם בכלל הוא סופר את הבית כנסת הרפורמי?
לא, זה בשביל אומר.
אז אני אומר, לאיזה בית
כנסת... לא ילך אצל הליברלים.
לא, זה בכלל לא שאלה אצלו הליברלי. אני חילוני, אני לא הולך לבית הכנסת. אבל לאיזה בית כנסת אני מחליט לא ללכת כי אני מתנגד לזה? לבית כנסת האורתודוקסי, נקודה. זה ה-98% של, סתם אני זורק מספר, אבל זה הרוב המוחלט, מוחלט, מוחלט. סועה, אתה דתי, סועה, אתה חילוני, ולכן אנטי-אורתודוקסים. אבל יוצא שההתייחסות של מה זה עם ישראל, זה היהדות האורתודוקסית, בין כדי לקבל אותה, או בין כדי להתנגד לה, או להיות פרווה. בסדר? לכן, רק עם ישראל יכול לקבוע, זה דבר ראשון. דבר שני, צריך להבין דבר אחד מאוד 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 חשוב, לגבי כל הסיפור הזה, ואולי זה... למה אנחנו כל כך מתנגדים לגיורים רפורמיים? כאילו, בסדר, אז יש שיטות ביהדות. למה, כולם מסכימים עם כולם? לא. זה שאני לא מסכים עם השיטה החרדית לכל דבר, זה לא אומר שאני פוסל אותה. וברור, לכולכם, שגם בגלל שהשיטה החרדית היא לא מסכימה איתי על כל דבר, זה לא בגלל זה שהיא פוסלת אותי. למה אני פוסל אז את השיטה הרפורמית? מסיבה אחת פשוטה. כי הם לא מאמינים בהתגלות. מבחינתם התורה, או שזה לא מאת האלוה, או שזה מאת האלוה, אבל זה לא מחייב. אז ברגע שאתה אומר את זה, אז אתה כבר לא שייך לתנועה הזאת שנקראת עם ישראל. בסדר? ואני לא נכנס לשאלה האם הוא באמת יהודי, כי יכול להיות בן אדם שהוא רפורמי והוא באמת יהודי. אבל השיטה שהוא מייצג היא בעייתית מהבחינה הזאת. בסדר? אז זה מה שהוא אומר, יכול להיות. האמונה כי הרוחני שאינו בשר ודם יכול לדבר עם לא נתקבלה על דעתם שהרי הדיבור גשמי הוא. אולם האלוה רצה להסיר ספק זה מליבם ולכן ציווה אותה להתקדש בקדושה פנימית וחיצונית בייחוד לפרוש מן האישה ולהתכונן או לכוון את הלב וכמו שאתם רואים יש לנו פסקה ארוכה שאנחנו נתחיל אותה בשבוע לא הבא מכיוון ששבוע הבא אני מכשיר את המטבח שלי. לכן, אחרי פסח.